דף קף עמוד ב', שורה שנייה מהרחבות. אומרת הגמרא, אמר ואירי, נשברה מפרקת ורוב בשר אימה נבלה. אם אנחנו רואים בהמה, עוף, שנשבר לה המפרקת עם רוב הבשר, גם אם היא עדיין מפרקסת ונדמה לך שהיא חיה, ואז אתה רוצה לבוא ולשחוט אותה כדי להציל אותה מדי טומאת נבלה, זה היסטוריה, היא כבר נבלה. זאת אומרת כך, ברמה העקרונית כל בהמה שהיא מתה, חיה שהיא מתה, היא נבלה. אם היא נבלה אז היא מתמה כדי נבלה, מגע, מסע. חידשה תורה שאם אתה שוחט את הבהמה על אף שהיא מתה עכשיו, השחיטה מצילה עודה מדי טומאת נבלה. זה לא משנה אם בפועל עכשיו אתה יכול לאכול או לא יכול לאכול. יכול להיות שזה טרפה ואתה לא יכול לאכול אותה, אבל טומאת נבלה לא יהיה בה, הסכין, השחיטה מצילה מדי טומאת נבלה. כאשר אתה רואה דבר כזה שנשברה המפרקת עם רוב הבשר, גם שהיא מפרקסת, ואתה עכשיו רוצה לקחת סכין כדי להוציא אותה מדי טומאת נבלה שלה, דע לך שאין לך מה לעשות, היא כבר נבלה גם שהיא מפרקסת. ברמה עקרונית הרעיון הוא כזה, כשנשברת המפרקת בפני עצמה זה עוד לא מוות, זה נכות, נכות קשה, זה לא מוות. כשנשברת המפרקת, ולמה? כי בעצם העצם נתמכת עדיין בבשר. אז נכון שזה דבר מאוד כואב, ונכון שזה מאוד לא נעים, ונכון שזה מאוד מגביל, אבל זה לא נוגע לחיים, חיים ומוות. המפרקת עוד לא בהכרח גומרת חיים. ברגע אבל שנחתך רוב הבשר, אז כל העצמות שם מתפוקקות, וזה מוות הכרחי. לכן בא זעירי ואומר, נשברה מפרקת ורוב בשר עימה, ההגדרה שלה עכשיו מיד זו נבלה. אמר רב חסדא הפנן עמי תנינא, יש לי לזה סייעתא ממשנה. במשנה מבואר מלק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. זו המשנה. כשאנחנו מדברים על בהמה וחיה, אז הנבלה מטמא במגע ובמסע. בעוף טמא אין בכלל מושג של נבלה. וגם בעוף טהור שיש מושג של נבלה, זה לא טומאת מגע, זה לא טומאת מסע, זה רק בזמן שהעוף נמצא בבית הבליעה, באותו הרגע זה מטמא את האדם, לטמא את הבגדים שעליו. רגע לפני שזה עומד אצלו בפה, אבל זה לא בבית הבליעה, רגע לאחר מכן שזה כבר עבר את בית הבליעה ועכשיו הוא לובש בגדים הם לא טמאים, רגע לפני הוא לובש בגדים הם לא טמאים, מטמא בגדים, מתי? בשלב של בית הבליעה. אומרת המשנה, מלק בסכין, מה הדין? מטמא בגדים הבית הבליעה. היא אמרת טרפה הוויה, מליקתה זוהי שחיטתה, תהן אלי סכין לטהרה מדי נבלה, בהכרח ראיה לזעירי שזה נבלה. אנחנו מבארים מה זעירי מחדש. זעירי בא ואומר, על אף שאנחנו היינו יכולים לבוא ולומר שברגע שיש פה בהמה, חיה, עוף, שנשבר המפרקת עם רוב הבשר והיא מפרקסת, היא נחשבת עדיין חי, ואם זה חי אתה יכול להציל אותו מטומאה על ידי שחיטה, דע לך שזה נבלה, זה לא טרפה, זו נבלה, זה מת. מוכיחה את זה הגמרא. אם אני עכשיו מדבר על אדם שמלק בסכין, מליקה נעשית בציפורן, מה קורה כשהוא מולק בסכין? הוא בעצם לא עושה מעשה מליקה, הוא עושה מעשה שחיטה. אז מה זה מליקה בסכין? הוא בא מהעורף, הוא בעצם שובר את רוב הבשר עם המפרקת, ועכשיו הוא חותך סימנים. כשהוא חותך את הסימנים זה מעשה שחיטה. אם באמת הייתי מגדיר את שבירת המפרקת עם רוב הבשר כמצב של טרפה, אז למה אתה אומר לי, וזה לשון המשנה, מלאק בסכין מטמא בגדים הבית הבריאה, למה הוא מטמא? הרי בשלב המליקה זה רק טרפה, ועכשיו שזה טרף ואתה מולק אותו, שוחט אותו עם הסכין, אתה מוציא אותו מדי תומת נבלה. ובכל זאת אתה אומר שהוא מטמא בגדים הבית הבליעה. ראיה לזהירי, שבאותו רגע שנשבר הבשר עם רוב המסרקת, עם רוב הבשר, היסטוריה. כשאתה בא כבר לסימנים, אתה מתעסק עם מת. אתה מתעסק עם מת, השחיטה כבר לא חצים מדי תומת נבלה. זוהי הוכחת הגמרא. אומרת על זה הגמרא, זה לא הוכחה. אומרת על זה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, הטה משום דליו שחיטה היא כלל. מה היא טעמה? רבון אמר מפני שהוא מחליד, רב אמר מפני שהוא דורס. מבאר את הגמרא, יש הלכה למשה מסיני שהיא פוסלת בשחיטה, יש עוד הלכה, דריסה פוסלת בשחיטה, יש עוד הלכה, חלדה פוסלת בשחיטה. זה הכל מלכות שחיטה, הכל זה הלכה למשה מסיני. בא הגמרא ואומר, תראה, האדם הזה, מה הוא בעצם עשה? הוא הלך ובא מהעורף, שזה לא מקום השחיטה, חתך את רוב הבשר, שבר את המפרקת, אני יודע, חתך את חוט השדרה פלוס המפרקת, ועכשיו הוא בא לסימנים. יכול להיות שבהגדרה זה עדיין טרפה, זה לא נבלה. אז למה השחיטה הזאת היא לא מתהרת? כי דריסה זו לא שחיטה. כי חלדה, לפי הבנה שלהם כרגע, חלדה פירושו של דבר, שמכיוון שהסכין אינה ניכרת, כי יש הבדל בין שוחט דרך בית הצוואר לבין שוחט מהמפרקת. כשהוא בא מבית הצוואר, אז בית הצוואר נפתח, כמו שדיברנו בדף ד', בית השחיטה מרווח רווח, זה נקרא שחיטה. ברגע שזה נשאר סגור מחמת העצמות, אז בעצם זה נקרא חלדה, ולכן הלכה למשה מסיני זו לא שחיטה. דהיינו, באים בני הישיבה וטוענים דבר כזה, ייתכן שבאמת ההגדרה זה טרפה ולא נבלה, ולו יצויר והוא היה מולק בסכין ונעצר אחרי המפרקת ומוציא את הסכין ועכשיו בא לצוואר ושוחט מהצוואר, אז היא כבר לא הייתה נבלה, היא הייתה באמת טרפה. הסיבה שהיא באמת נבלה ולא טרפה זה בגלל שהוא המשיך ועשה סימנים שלא בדרך שחיטה, זה הריגה. אז כשהורגים חיה, שהורגים אוף, עושים אותו נבלה. הוכחה לזהירי לא קיבלתי מפה, לא שללתי את זהירי, אבל הוכחה לא קיבלתי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם כבר ביארת לי למה זה לא נקרא שחיטה, האם בגלל שזה נקרא חלדה או מפני שזו דריסה, אז תבאר כבר. מאן דאמר מפני שהוא מחליד, רבונה, מה היית אמר לו אמר מפני שהוא דורס כדעת רבה? כסבר, מוליך ומביא במליקה כשר. מי אמר שהוא באמת דורס? הרי מוליך ומביא כשר לנו במליקה, אז ייתכן שאת המעשה מליקה הוא עשה במוליך ומביא, אז לא הייתה פה דריסה. אז לכן לא רציתי לדבר על ענייני דריסה. ומאן דאמר מפני שהוא מחליד, מפני שהוא דורס, מה היית אמר לו אמר מפני שהוא מחליד? אמר לך, חלדה היחידה מכחולדה הדרה בעיקרי בתים דמחסיה, הכה המגליה. הוא בא וסבור שההגדרה של חלדה זה לא המקרה שבפנינו, עוד יבואר למה, אבל הוא סבור לפי הבנה עכשיו שבעצם אף על פי שאין העצם מתפשט, אומר רש"י, כל כך לגלות בית השחיטה, מי הוא הסכין נראה ומגולה. לכאורה ביור, הרי הקאט של הסכין, האחיזה שלו, זה עדיין גלוי, ומכיוון שזה גלוי, זה לא הקרעה של חלדה. תוספות לא מקבל את הדברים, אבל זה אנחנו צריכים להיכנס שם בעזרת השם, שנסביר את החלדה במקור, במשנה. תוספות מביא את דברי רש"י, ומביא בשורה הראשונה מהצרות, ונראה דחשיב חלדה לפי ששוחט הסימנים ממטה למעלה, ואפילו בסכין רחבה. ואחרי זה הוא מזכיר את רש"י בזבחים, דמחליד לפי שנועץ ראשו של סכין משום שאינו רוצה לחתוך רוב בשר קודם הסימנים, וכאן אי אפשר לומר כן. אבל עוד נצטרך להיכנס להגדרה של חלדה, אבל הביאור הוא שהם נחלקו פה מה מוגדר כחלדה, ולכן לשיטתו זה לא נקרא חלדה. אז לכן הוא מדבר על דריסה ולא על חלדה. כך או כך, אומרת הגמרא, ראיה לזעירים מהמשנה בזכים, אין לי, כי ייתכן שבאמת במשנה זאת טרפה, ולא היה שחיטה, לכן זה נבלה. אבל הוא יצויר והיה שחיטה, אפשר שזה היה מציל מדי תומת נבלה. אומרת הגמרא, אמר רבה, אי קשיא לי, הקשיא לי. אנחנו בדברי זעירים. זעירים מחדש, שברגע שנשברת המפרקת עם רוב בשר, מיד זו נבלה, גם שהיא מפרקסת. ודאי שכבר היה יציאת נשמה, זו נבלה. עם כל המתלווה. אז זה מתמק כתומת נבלה, ואם היה פה קודשים שורפים עליו את הקודשים, זו נבלה. אומר רב, אם ככה אני לא מבין, מה קשה לי? וכי מתה עומד ומולק? מה זאת אומרת? אני הולך, לוקח הציפורן, מוריד רוב בשר, מגיע למפרקת, חוט השדרה, קורא החוט, שובר המפרקת, ויורד לסימנים, לשמה. בשביל מה אני צריך להגיע לקנה ולוושת? או באוף, לקנה או לוושת. לשמה? כי בקנה או בוושת אני נוטל חיים. זה המטרה. אני שוחט, קנה או וושת, למה? כדי לקחת את החיים, כדי להוציא את הנשמה. אבל אם אתה טוען, זה אירי, שכבר בשלב שאני עושה את החלק של שבירת המפרקת, אם רוב הבשר היא כבר בלי חיים, אז מה השלב הבא? אתה משחק עכשיו באמת? איזה תועלת יש בשחיטת הסימן הזה? אין לזה שום משמעות. אומר לו אביי לרב, ואמר לאביי, ותקשי לך עולת העוף דבאי שני סימנים, וכי מתה עומד ומולק? אומר לו אביי, למה אתה שואל את זה על זעירי? שאל את זה כשאלה כללית. יש לנו הבדל בין חטאת העוף לעולת העוף. חטאת העוף, התורה אומרת, ולא יבדיל. זאת אומרת, בחטאת העוף אנחנו הולכים ועושים סימן אחד, מורידים או קנה או וושת, לעומת עולת העוף, ששם נאמר הבדלה, צריך להוריד גם את הקנה וגם את הוושת. לטמן דפליק שבשחיטה של עוף, מספיק לשחוט סימן אחד. בבהמה, צריך שני סימנים, כי זה מוציא את החיים. בעוף, ודאי שברגע שאתה מוריד או קנה או וושת, נטלת את חייה. נו, אדם הולך עכשיו למלוק עולת העוף, בוא נצא מתוך הנחה שלא קיבלתי את זעירי. ברגע שהוא לקח את המפרקת עם רוב בשר, זו טרפה. זה לא נבלה. הוריד סימן אחד, ודאי שהוא נטל חיים. מה העניין עכשיו להמשיך הלאה עוד סימן? אז זו שאלה כללית, לא על זעירי. גם אם תבין שלא כזעירי וזה לא נבלה, איזה טרפה, אז בעולת העוף יהיה לך את אותו שאלה. והתשובה, אומר לו רבה, זה לא שאלה. למה? אמר לי, האטם כדי לקיים במצוות הבדלה. אין לכם עמי. זה באמת לא המטרה. ודאי שלגבי מליקת עולת העוף, ברגע שהורדתי סימן אחד, סיימתי את המעשה מליקה. יש עוד מצווה בתורה. אומרת התורה, צריך להבדיל את הראש מהגוף. כדי לקיים הבדלה, אתה לא יכול להשאיר סימן מחובר, אז אתה צריך גם את הקנה או הוושת שעדיין מחובר לחתוך. לא מדין מליקה. לא מדין מליקה. לא מדין מליקה. זה בשלב אחרי. אנחנו צריכים את זה בזמן המליקה, לא בשאייה. לא אחרי. כשאתה עושה את המליקה, אתה ממשיך ועושה את אותה פעולה, אבל המטרה היא כדי לקיים את מצוות ההבדלה. לא כמעשה מאוחר יותר, זה אחרי זה אתה מנתק. כי מיד שואל את הגמרא, אם ככה, יהיה אחי אור נמי. אם אתה אומר שהמטרה להבדיל את הראש מהגוף, וזו מצוות המליקה, אז איך אתה משאיר את האור? אתה מוריד שני סימנים, אבל האור נשאר מחובר. עונה הגמרא, כל המעכב בשחיטה מעכב בהבדלה, וכל שאינו מעכב בשחיטה אינו מעכב בהבדלה. התשובה היא, נכון? מה שמעכב שחיטה, הסימנים זה מעכבי שחיטה. מה שמעכב שחיטה, מעכב במעשה הזה של המליקה. אבל אור, יכלתי לבוא ולקחת אוף, להפשיט לו את האור עוד לפני השחיטה ולשחוט, זה לא מפריע. כל מה שלא מעכב בשחיטה, גם לא מעכב במליקה. שואלת הגמרא אם ככה, אני לא מבין. והמיעוט סימנים לרבנן דלא מעקווה בשחיטה ומעקווה בהבדלה. כשאני בא לשחוט, מספיק לשחוט רוב סימן, לא צריך את כל הסימן, רובו ככולו. לגבי הדין של מליקה, נלמד שרבנן סבורים שחייבים למחוק את כל הסימן, לא מועיל רוב. הנה אתה רואה שעל אף שלגבי שחיטה זה לא מעכב, בכל זאת זה מעכב במליקה. עונה הגמרא, נכון, אני צריך לשנות את הנוסח של ההגדרה. אלא, אם הכל שישנו בשחיטה ישנו בהבדלה, וכל שאינו בשחיטה אינו בהבדלה. הרי זה ברור שבשחיטה, אני אומר שרוב סימן זה כמו כל הסימן, אבל מה אני רוצה שתשחוט? את כל הסימן, רק רובו ככולו. אז כל דבר כזה שקיים במצוות השחיטה, הוא מעכב בנושא של המליקה. לכן, אם יש לי רוב סימנים לפי רבנן זה מעכב, צריך לעשות את כל הסימן. אור זה לא נושא של שחיטה. אז כמו שזה לא נושא בשחיטה, זה גם לא נושא במליקה. אומרת הגמרא, בסדר, אבל מכל מקום קשיא. אומרת הגמרא, אבל מכל מקום קשיא, השאלה של רבא במקומה עומדת. רבא יש לו שאלה. רבא יש לו שאלה. מה השאלה של רבא? אומר רבא, יש פה מצוות מליקה, וזעירי ביאר לנו שכשאני לוקח וחותך את השדרה עם המפרקת ורוב בשר, הרי נבלה בפניך. אם זו נבלה, מה העניין עכשיו להמשיך הלאה למחוק את הסימן? אתה אין לך שום עניין בדבר. עונה הגמרא, אתה צודק. אמר רבא, אימה כן הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. משנה הגמרא את ההגדרה של מליקה. אם אנחנו הבנו עד היום שאיך עושים מליקה, הוא חותך קודם את רוב הבשר, לאחר מכן חוט השדרה מפרקת ויורד לסימן, טעות. כי אם באמת הוא קודם יבוא וימחוק את רוב הבשר, ירד וישבור מפרקת ויבוא אל הסימן, לא יהיה פה מליקה, זה כבר נבלה, אין לך מה לעשות עם זה. מה הוא כן עושה? הוא מגביה את התמותח את הצוואר, המפרקת עולה כלפי מעלה, הוא שובר את המפרקת, חותך סימן ואז את רוב הבשר. זאת אומרת, קודם הסימן הוא הממית ורק אחרי זה מגיע רוב בשר. אומרת הגמרא, כיסה לקרא בזירה, כשרב זירה עלה לארץ ישראל, אשכחי לרבה מדייתי וכאמר לה להשמעתה, מצא אותו דורש את הדרשה כמו זעירי, שברגע שנקרא לנו נשבר פה מפרקת עם רוב בשר זו נבלה. אמר לי, שואל אותו, אם ככה רב זירה את רב עמי, וחימת עומד ומולק, אז מה יש לנו בעניין של המליקה למחוק לו את הסימן? השתומם כשעה חדה, תהה בדברים רב עמי, אמר לי, אימה כך הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. נכון, מצוות המליקה זה קודם המפרקת בלי רוב בשר, סימן, ורק אחרי זה רוב בשר. תניא נמי אחי, וכך גם מצאנו אכן את הדברים בברייתא. כיצד מולקים חטאת העוף? חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, אומרת הברייתא, עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו, ורוב בשר עמו. אחרי שהוא חותך אותו, חותך איתו את רוב הבשר. ובעולת העוף, שניים או רוב שניים. אגב, מברר את הגמרא, אם כבר דיברנו על הברייתא, מני, מי זו הברייתא הזאת? למה? אי רבנן, האמרי שניים דווקא ולא רוב. אי רבא לעזר ברבי שמעון, האמר רוב שניים ולא שניים. אנחנו עוד נראה את דעת רבי לעזר ברבי שמעון. אבל הוא סובר שאם הוא יעשה שניים שלם, זה לא טוב. כי צריך שהראש יהיה מחובר לגוף לעניין המעשה של ה... הזעת אדם, יבואר מיד בגמרא. אז אם ככה, מי זה שניים ורוב או רוב, מה זה? עונה הגמרא תירוץ ראשון, אימה שניים לרבנן, רוב שניים לרבנן, עזר ברבי שמעון, הברייתא מדברת לפי שניהם, או שניים מלאים לרבנן או רוב שניים לרבי לעזר ברבי שמעון. והיא בית אימה הווה רבי לעזר ברבי שמעון, ומהי שניים שדומים לשניים? אומר לך רבי לעזר ברבי שמעון, איזה סוג שניים אני צריך? לא רוב של 51%, אלא רוב כזה שנראה כאילו כל השניים נחתכו, רוב הניכר. רוב יותר מהרוב המצוי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה קורה בבן אדם? נשברה מסרקת ורוב בשר אימה, גם אם הוא עדיין מפרפר ונראה לך שהוא גופף, דע לך שהוא כבר מת, הוא מתמה באוהל. כל מה שנמצא בבית כבר תמה. אם אתה חושב שעכשיו תוציא אותו מהבית כדי להציל מני תומעת המת, דע לך שכבר המת בפניך גם שהוא מפרקס. איי, ואם תאמר אותו מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר אבוי, למה אתה כל הזמן מתעקש על רוב בשר? ייתכן שגם במפרקת עצמה יהיה את אותו מצב. ייתכן שהמפרקת עצמה זה כבר סיבה למוות. אומרת הגמרא, זקנה שייני, לא, אל תביא משם ראיה. סתם שבירת מפרקת, אם האדם מפרקס הוא עדיין לא מת. באלי היה מקרה מיוחד, דהיכתיב, ואיכה הזכירו את ארון האלוקים, כשבאים ומבשרים לו על נפילת ארון ברית השם ביד פלישתים, ויפול מעל הכיסא האחורנית ועד יד השער, ותישבר מפרקתו, וימת כי זקן האיש וכבד. שם זה דין מיוחד. זקן. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כשיש לך אדם שקוראים אותו כדג, מתמה באוהל. אם חתכו את האדם לאורכו, גם אם הוא מפרפר, הוא כבר מת. מדייקת, מדגישה הגמרא, אמר שמואל בר אביץ, חכו מגבו. זה בתנאי שהחתך נעשה, קראו אותו, פתחו אותו מצד הגב. אמר, אבל אם זה היה מהחלק הקדמי, מהחזה, מהבטן, שם אם הוא מפרפר, הוא עדיין לא מת. אמר שמואל, עשה כגיסטרה נבלה. אם הוא חותך את הבהמה לרוחבה, או בצוואר, אבל את כל הצוואר כולו, או בשדרה, עד החלל, כפי שרש"י מביא, כל דבר שחולק לשניים נקרא גיסטרה. זה עושה אותה מיד נבלה, גם אם היא מפרקפת. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, ניטל הירך וחלל שלה נבלה. היחידה מחלל שלה, מה ההגדרה שניטל הירך וחלל שלה? אמר רב, הכל שרבוצה ונראית חסרה. אם כשהיא רובצת אתה רואה שחסר הירך, זה לא מחופה בבשר או באור, מה שבעזרת השם עוד נבהר בפרק שלישי. הכוונה שניטל הירך מהבוקה דאטמה שלו, זה מהחלק הפנימי שנמצא בתוך הבהמה. הירך כלפי מעלה זה לא סתם החור. החור מגלה שבעצם זה לא חתיכה באמצע, שזה לא עושה נבלה, זה גם לא תמיד טרפה, אלא זה מהבוק הזה עצמה, מהעצם שמחברת למעלה, ואז היא מיד מתה. אמר רבא, תנן אדם, יש משנה בתהרות, הותז ראשיהם, רש"י אומר של שמונה שרצים, תוספות אומר בהמה חייב העוף, אף על פי שמפרקסים טמאים, אם נחתך כל הראש. הגמרא מבררת למה, כזנב הלטה שמפרקסת, זה שמפרקס זה לא נותן סימן חיים, זה רפלקסים. כמו שאתה מנתק את הזנב של הלטה, זה מפשיך לפרקס, אבל זה לא חי. ניטל הראש, זה לא חי. שואלת הגמרא, מה הותזו? מה ההגדרה של התזה? ריש לקיש אמר, הותזו ממש, ניתק הראש מהגוף. רב אסי אמר רב מני, כהבדלת עולת העוף. אמר לרב ירמיה לרב אסי, כהבדלת העוף העוף לרבנן, שצריך שני סימנים לגמרי, ואז ולא פליקטו, ואין הבדל בינך לבין ריש לקיש. עוד דילמה, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אומר שזה רוב שני סימנים, לא הכל, הוא פליקטו ואתה חולק על ריש לקיש. אמר לי, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שזה רוב שניים ולא כל שניים, הוא פלגין על ריש לקיש. איכא דאמרי, אותו דבר, רק לא בתור שאלה ותשובה, אלא בתור עובדה. רב שמעון בלקיש אמר, מה זה הגדרה? הוא תז ממש. רב אסי אמר, רב מני, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, ברוב שניים זה נקרא הוא תז. והשתא דעתינא להכי, מבררת הגמרא, מהי רבנן ומהי רבי אלעזר ברבי שמעון. אנחנו כל הזמן מדברים על רבנן, שאומרים שצריך שיהיה כל השני סימנים בעולת העוף. יש לנו את רבי אלעזר ברבי שמעון שמדבר על רוב שני סימנים, ואנחנו רוצים לדעת מה המקור של המחלוקת ואיכן זה נמצא דתניא. והביאור הוא כזה, כתוב בפסוק ואת השני יעשה עולה כמשפט. הנידון שעומד לפנינו, אדם שצריך להביא קורבן חטאת, בהמה, למשל, אדם ששמע עדות, יודע עדות לחברו ושמע כל עלה, והוא עד או ידע או ראה, אם לא יגיד ונשא עוונו, יודע עדות לחברו, מבקשים ממנו למסור עדות, אז הוא נשבע שהוא לא יודע עדות, ואחרי זה הוא בא ומודה לנו, נשבעתי לשקר. היודע עדות לחברו, מה הדין שלו? אז זה מבואר לנו שאחד כזה צריך להביא חטאת בהמה או קורבן עולה ויורד. במידה ומדובר באדם שאין לו יכולת, במקום זה הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה. בעל זה הגמרא ואומרת על הפסוק הזה ואת השני, כשהוא מביא את השתי תורים, את האחד הראשון הוא עושה חטאת העוף, ואת השני יעשה עולה כמשפט. מה הוא עושה עם השני? הוא מתנהג איתו כמו המשפט שנאמר במקום אחר. אני רק צריך לברר על איזה מקום אחר מדובר. זה הברייתא. דתניא ואת השני יעשה עולה כמשפט, כמשפט חטאת בהמה. אני מחפש מה אני מוצא הכי קרוב אליי. חטאת בהמה שזה מביא העשיר, זה המקרה הקרוב אליי, וההנהגה שאני מתנהג עם אותו עולת העוף, זה כמו ההנהגה שמיד נסביר שמצאתי בחטאת בהמה. אתה אומר כמשפט חטאת בהמה או אינו אלא כמשפט חטאת העוף? אולי באמת הכוונה היא שההנהגה בעולת העוף תהיה כמו בחטאת העוף, ששם נאמר ממול אורפו ולא יבדיל, שלא יהיה דין הבדלה כמו בחטאת העוף, יספיק סימן אחד ולא שני סימנים. והתשובה היא כשהוא אומר והקריבו, חילק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף. בעולת העוף של נדבה, עד עכשיו דיברנו על חובה, בעולת העוף של נדבה אומרת התורה והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו. לא כתוב והקריב, והקריבו, זאת אומרת שחלוקה ההקרבה שלו משל אחר. למדתי מכאן שהעשייה של עולת העוף שונה מהעשייה של חטאת העוף. חטאת העוף ולא יבדיל, כמבואר בפסוק, בעולת העוף נאמר דין הבדלה. אז לבוא ולומר שמה שנאמר בפסוק ואת השני יעשה עולה כמשפט, לייחס את זה לחטאת העוף אי אפשר, כי התורה כבר גילתה בנדבה והקריבו, הוא שונה. אז מה זה כמשפט? ומה אני מקיים כמשפט? כמשפט חטאת בהמה. מה חטאת בהמה? אינה באה אלא מן החולין, אפשר להביא את זה מכספי חולין ולא מכספי מעשר שני. וביום, כפי שנאמר לנו לגבי חטאת בהמה, כי ביום הזה יחפר עליכם, מדובר בחטאת בהמה ביום הכיפורים, ובידו הימנית, כפי שמבואר שמה שבכל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אל הימין, ולכן אפולת העוף אינה באה אלא מן החולין, וביום הוא בידו הימנית. אז מה אני לומד כמשפט? כמו שבחטאת בהמה יש לנו דין חולין, יום, ימין, הוא הדין בעולת העוף. אם אלה הלן ברוב שניים אפקן ברוב שניים, שואלת הברייתא, אז אולי נבוא ונאמר שכמו שבחטאת בהמה צריך רוב שני סימנים, אז גם אצלנו בעולת העוף נסתפק ברוב שני סימנים ולא כל שני הסימנים? תלמוד לומר, כתוב לנו גם בעולת העוף כשבא בנדבה הוא מלק והקטיר, והקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבח ונמצא דמו על קיר המזבח. משהו פה לא הולך. אם כתוב מלק והקטיר ונמצא דמו, זאת אומרת שיש לנו שני שלבים ואנחנו נסביר בהמשך מה הכתרה, הראש בעצמו והגוף בעצמו. ופה זה כתוב הוא מלק והקטיר. אם הוא כבר הקטיר, מה? הוא לוקח עכשיו את הראש והגוף ושם על המזבח, אז מה זה ונמצא דמו? הוא כבר שם את זה על המזבח, אין דם. לא, יש פה קודם כל את הראש שעליו הוא עושה מעשה הכתרה, ממצה את הדם ואחרי זה את הגוף, וזה הלימוד. לכן אומרת הגמרא, מה חטאת העוף? הוא מלק והקטיר. מה הכתרה? הראש בעצמו והגוף בעצמו, אף מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו. ולכן לפי תנא קמא, כשאני מדבר בעולת העוף צריך לעשות שני סימנים לגמרי, על אף שאני לומד את זה כמשפט של חטאת בהמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי ישמעאל אומר, מה אני לומד כמשפט שנאמר בעולת העוף בחובה? כמשפט חטאת העוף. הוא לא אומר כמו תנא קמא חטאת בהמה. מה חטאת העוף ממול עורף, אף עולת העוף ממול עורף. מה זה בא ללמד? לגבי חטאת העוף אומרת התורה, ממול עורפו, אני יודע איפה עושים מליקה. אבל בעולת העוף לא נאמר איפה מולקים. ואני לומד מהמילה כמשפט, ההנהגה, צורת המליקה, בעולת העוף כמו בחטאת העוף. איפה? ממול עורף. אמא, שואלת הגמרא, הברייתא, להלן לגבי חטאת העוף מולק ואינו מבדיל בסימן אחד. הוא רק סימן אחד מוחק, אבל סימן אחד הוא משאיר. אף כאן אולי בעולת העוף מולק ואינו מבדיל בסימן אחד. תלמוד לומר, והיא קריבו, דיברנו. זה כבר גילתה לנו התורה בעולת העוף שבאה נדבה, שחלוק עולת העוף מחטאת העוף. רבי לזר ברבי שמעון, שיטה שלישית, אומר כמשפט, זהו סובר לא כמו תנא קמא אלא כמו רבי לזר, כמשפט חטאת העוף, לא לדמות לחטאת בהמה אלא לחטאת העוף. ולכן, מה להלן בחטאת העוף? אוחז בראשו ובגוף ומזה, אף כאן בעולת העוף אוחז בראש ובגוף ומזה. עוצרת הגמרא ואומרת, רגע, מייקה אמר, איפה מצאת בחטאת בעוף שצריך לאחוז בראש ובגוף? איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, אתה צודק, אחי כאמר. מה להלן בחטאת העוף כשהוא אחוז הראש בגוף ומזה? הרי איך הוא עושה את העזה? הוא מזה בזמן שהראש מחובר אצל הגוף. כי הרי אמרנו שרק סימן אחד הוא הבדיל. אז עדיין זה מחובר הראש אל הגוף. אז כשהוא אחוז הראש בגוף מזה, אז כאן לגבי עולת העוף, כשהוא אחוז הראש בגוף מזה, עם מה להלן בסימן אחד בחטאת העוף, אף כאן בעולת העוף בסימן אחד, תלמוד אמר והקריבו, לחלק בין חטאת העוף לעולת העוף. שואלת הגמרא, אגב, ותנא קמא, וכי מאחר דנפקלן מבלק והקטיר, להפריד את הראש מהגוף, והקריבו, שזה רציתי לחלק בין חטאת העוף לעולת העוף, למה לי? עונה הגמרא, אלה והקריבו, הווה אמינא, מהי כמשפט? כמשפט חטאת העוף. אי אבל כתוב הוא מלק והקטיר, ואמרנו שהרי אי אפשר לדמות עולת העוף לחטאת העוף. הווה אמינא, מה הכתרה בראשו של מזבח, דהיינו מעל חוט הסקרה, אף מליקה של עולת העוף מעל חוט הסקרה בראשו של מזבח. אבל זה לא בא ללמד אותנו שצריך שני סימנים. השתדה כתב רחמנה והיא קריבה, דרוש בינה מיהה. ולכן למדתי מ"והיא קריבו" לחלק בין חטאת העוף לעולת העוף, שצריך באמת שני סימנים, וזה ההגדרה של מלק והקטיר. כמו שהכתר ראש לבד וגוף לבד, גם המליקה ראש לבד, גוף לבד, שני סימנים. שואלת הגמרא, חטאת בהמה דאינה בא אלא מן החולין מנהלן. הרי אנחנו תוך כדי דברי הברייתא בדעת תנא קמא, ובעצם הגמרא מבחינתה הביאה לנו כבר בברייתא גם את תנא קמא, גם את רבי לזר ברבי שמעון, גם את תנא קמא שאומר שצריך לעשות בעולת העוף הבדלה של שני סימנים לגמרי, הוא מלק והקטיר, וגם רבי לזר ברבי שמעון שאומר שצריך רוב. למה? כדי שיתקיים אחוז בראש ובגוף ומזה. כי אם היית מוריד את כל שני הסימנים, אז זה לא יתקיים אחוז בראש ובגוף, מה שאני לומד מחטאת העוף לעולת העוף כמשפט. תנא קמא בתוך הדברים בדף כ"א עמוד ב' למעלה אמר לנו שמה אני לומד מחטאת בהמה. מה חטאת בהמה? אינו בא אלא מן החולין, אינו בא ביום ואינו בא ועל ידי יד ימנית, הוא עדין לגבי עולת העוף. מברר את הגמר, חטאת בהמה דנה בא אלא מן החולין מנהלן. אמר פחיסדה דאמר קרא, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא, משלו ולא משל ציבור. וכיוון שרש אומר נאמר פעמיים בפרשה אשר לא, אז אני לומד משלו ולא משל מעשר. לכן אי אפשר להביא חטאת בהמה מכספי מעשר שני, רק מכספי חולין שלו. לא, יש לי חובות. לי יש חובה להביא חטאת. ממה? לא מכספי מעשר, דווקא מכספי חולין שלו. אתה יכול להביא מכספי מעשר שלי שלמים, לדבר, לא חובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביום, מביום צוותו נפקא. אנחנו כביכול באים ומסברים מה זה כמשפט, תתנהג בעולת העוף כמו בחטאת בהמה. מה למדתי מכאן? שצריך דווקא מכספו חולין ולא מעשר שני, ושצריך לעשות את המעשה ביום ולא בלילה. זה המקור שלי, מחטאת בהמה, בעולת העוף בלי זה אני לא יודע, הרי בכל הקורבנים נאמר, וביום צוותו, הפרשה מסיימת, ביום צוותו. אז כל הקורבנות יש להם דין ביום. אומרת הגמרא, אתה צודק, כדין, אז מה זה בא בחינם? על הדרך. אבל באמת אני יודע את הדין של יום, גם בלי חטאת בהמה. ומה שאמרת, הדין השלישי, של ימין, אומרת הגמרא, וידו הימנית, ואני צריך ללמוד מחטאת בהמה, מדרבא בר חנא נפקא. דאמר רבא בר חנא, אמר רב שמעון בן לקיש, כל מקום שנאמר אצבע או כהונה, אינו אלא ימין. ככה עמדו בגמרא במנחות, בדף י'. לומדים את זה ממצורע אני. כתוב וטבל הכהן אצבעו הימנית. כהן אצבעו. כל מקום שאמר או כהן או אצבע, אינו אלא ימין. אז כאן כתוב כהן. אז אם נאמר כהן אצל עולת העוף, לשם אני צריך ללמוד את הדין של ימין מחטאת בהמה? עונה הגמרא, ואידך, איך באמת הוא כן לומד את הסוגיה שלנו? בעצם כך, הרי אנחנו אומרים שהכמשפט הוא המלמד, לומדים את זה מחטאת בהמה. למה? כהונה באי אצבע, אצבע לא באי כהונה. הוא סבור שבכל מקום שנאמר אצבע, גם אם לא נאמר כהונה זה ימין. אבל במקום שנאמר כהונה בלי שנאמר בו אצבע, זה לא מלמד על ימין. ומכיוון שאצלנו אומר כהונה ולא אצבע, אז אני זקוק למקור בחטאת בהמה כדי ללמוד שזה דין דווקא בימין. מסיימת אגב הגמרא ומבררת, אנחנו בדברי הברייתא למדנו את רבי אלעזר. רבי אלעזר בא ואומר, מה זה כמשפט? אני מדמה את העולה, עולת העוף, חובה לדין של חטאת העוף לעניין, וחטאת נאמר איך עושים מליקה ממול אורפו, והוא הדין גם לגבי הדין של עולת העוף שלא נאמר איך מולקים, המליקה צריכה לעשות ממול אורפו. זה טוב לפי רבי אלעזר. לפי תנא קמא אני בכלל לומד כמשפט כחטאת בהמה. וגם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון שאני לומד כמשפט לחטאת העוף, אבל אני לומד מזה דין אחר, אחוז בראשו ובגוף ומזה. ולכן שואלת הגמרא כסיום, ותנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון ממול העורף מנהלו, מאיפה הם יודעים איך עושים מעשה מליקה בעולת העוף? חטאת העוף נאמר במפורש בתורה ממול אורפו, אבל לגבי עולת העוף אין לנו פסוק. עונה הגמרא, גמרי מליקה ממליקה, הם לומדים את זה במה מצינו, כיוון שפעם אחת גילתה תורה לגבי חטאת העוף שהמקום שבו מתקיימת המליקה זה ממול עורף, אז בכל מקום שיהיה לנו מציאות של מליקה כמו בעולת העוף, איפה עושים מעשה מליקה? ממול עורף, וזה יהיה המקור שלהם במה מצינו.